الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, חף בתיבת תשפ"י, ערב שבת קודש, פרשת שמות תשפ"י, מסכת ברכות, דפים י' ד' ות' ו'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת תף תף קוף סמך ה' אשר באלף הרביעי, רבינו הרמב״ם, רבי משה ברבי מימון הדיין, בעל המשנה תורה, הלך לבית עולמו. בשנת אלפים תף רשמם, רבי יעקב בן רבי מסעוד אבו חצירה, אביר יעקב, הלך לבית עולמו. ובשנת תף שמם אלף, רבי רפאל אליהו אליעזר בן רבי חזקיהו יוסף משקופסקי, ראש ישיבת כפר חסידים, הלך לבית עולמו. זכותם הגדולה יגן עלינו ועל כל בית ישראל. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו, יוכל בשבת, שמים אנו מיד את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אליי, ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי יקותיאל יהודה בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בת אסתר, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. וגם רשמו לפניכם שני מספרי טלפון, אשר ניתן במשך כל שעות היממה לשנן, ללמוד וללמד את אשר אנחנו לומדים כאן בשיעור הדף היומי. 072-332-6-332 072-332-6-332 עוד מספר, 02-999-0-222 שלוש פעמים 9-0-222 ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים לפרשת השבוע, פרשת שמות. ראי כי ירוע מילדות את האלוקים ויעש להם בתים, מפרש רשי, בתי כהונה ולוויה ומלכות. וצריך להבין היטב את השייכות בין פועלן של המילדות ובין שכרן. אלא שידוע שלגבי יהדותו של אדם הולכים אחר אמו, אבל לגבי ייחוסו וחשיבותו של אדם כגון כהונה, לוויה ומלכות, הולכים אחר אביו. עכשיו, גם אם גזירת פרעה, הריגת הזכרים, הייתה מתבצעת אטומה, עם ישראל היה יכול לשרוד באופן שאנשים היהודיות תינסן על המצרים, והילדים יהיו יהודים, אבל עם ישראל היה מפסיד את ייחוסו, כיוון שלא יהיו אבות יהודיים שיהיה אפשר להתייחס אחריהם, אבל כיוון שהמילדות ירו את האלוקים והחיו את הזכרים, זכה עם ישראל ייחוס אחר האב המתבטא בכהונה, לוויה ומלכות. על כן זכו המילדות בבתי כהונה ולוויה ומלכות. הדבר הזה רמוז בפסוק, שכן ויעש להן בתים לא נאמר, אלא ויעש להם בתים. ואף על פי שהפסוק מדבר על המילדות שהן נקבות, אבל מפני שהבתים תלויים בסחרים, לכן נאמר לשון זכר ויעש להם. יש עוד מליצה של האדמור בעל הלב שמחה מגור, שויעש להם בתים, הכוונה שפרעה עשה. היות ופרעה ביקש למעט את עם ישראל, לכן גזר שכל אף שמשיא את ביתו חייב לקנות בית לזוג הצעיר. וכך התמעט עם ישראל. עוד נאמר בפרשה, לארגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? נשאלת השאלה מדוע הרשע ישווה את מיטתו למיטת המצרי. ונראה לבאר את דבריו את מעשה משה באופן נפלא על פי המובא בגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ח, שנאמר בה מגביה ידו על חברו אין לו תקנה אלא קבורה, שנאמר ואיש זרוע לו הארץ. ולא נאמר בגמרא אין לו תקנה אלא מיטה. נאמר כי אם קבורה, משמע קבורה בעודו בחיים. משום כך לגבי המצרי שיקביע ידו על הישראלי ויקהו, נאמר ויח את המצרי והתמנהו בחול, משמע שתמנו בחול בעודו בחיים. שהרי לא נאמר שהרגו קודם שהתמינו, וזאת מפני שאין לו תקנה אלא קבורה, וכיוון שהרשע ידע שמשה ראהו כשיקביע ידו על חברו, חשש שמשה יהרוג אותו כאשר הרג את המצרי בקבורה. ואכן לבסוף כך מת הרשע, שהרי שני הניצים היו דתן ואבירם, והם מתו עם כוח ועדתו בבליעה באדמה בעודם בחיים. ואחרון חביב נאמר בפרשה ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. כשמשה שואל מהקדוש ברוך הוא אות וסימן לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחתו ויושיעם, הרי התשובה ביותר היא שהקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת, בוודאי שנאמן הוא לקיים הבטחתו. והנה הגמטריה של המילה אמת היא 441. הגמטריה של המילה אהיה היא 21. זה מה שרמז הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה אשר אהיה, כשתכפיל את אהיה בהיה 21 כפול 21, הרי זה 441 כמניין אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא. מכאן תדע שנאמן אני להוציאה ממצרים. ובזה יומתקו מאוד דברי הפייטן בתפילת מוסף שבראש השנה. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי בהיה אשר ההיה. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת שמות. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ג במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, במה עובר הקורא לאברהם אברהם, והאם מותר לקרוא ליעקב יעקב? התשובה, עובר בעשה שנאמר ויש שמך אברהם, ומותר לקרוא ליעקב יעקב. שאלה שנייה, האם ניתן לקרוא קריאת שמה בכל לשון והתשובה לרבי בלשון הקודש לחכמים בכל לשון? שאלה שלישית, עד איכן צריך לכוון בקריאת שמה? התשובה, רב לזר אומר עד לבביך, רבי עקיבא אומר כל הפרשה צריכה כוונה, רבי מאיר אומר פסוק ראשון בלבד. שאלה רביעית, האם יש לומר חלק מקריאת שמה בעמידה, ומה היא העמידה המוזכרת? והתשובה, עד על לבבך בעמידה, והיינו שאם היה מהלך שיעמוד, אבל אם היה יושב, אין צריך לעמוד. שאלה חמישית, האם רבי היה חוזר וגומר את קריאת שמה אחרי השיעור ומדוע? והתשובה, לדברי בר כפרה לא היה חוזר, והיה מזכיר יציאת מצרים תוך כדי השיעור, רבי שמעון ברבי אומר שהיה חוזר כדי להזכיר יציאת מצרים. והשאלה האחרונה על דף י' ג', לדעת רבי מאיר, למי יכול לשאול ולהשיב בפרקים? והתשובה, מפני הכבוד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף י' ג' במסכת ברכות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע חף בתיבת תשפ"א. ערב שבת קודש פרשת שמות. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים י' ד' ות' ו' במסכת ברכות. המסכת הפותחת את הש"ס. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב' 7 שורות לפני סוף הדף. בנקודותיים ומן המילים ובפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב דברי רבי מאיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם. ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה בפרקים, בין הפרקים שואל שלום מפני הכבוד ומיישיב דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא מיישיב מחמת מאי? מחמת איזו שאלת שלום התיר רבי מאיר להשיב בפרקים? אילמה מפני הכבוד, אם תאמר שהתיר להשיב שלום לאדם נכבד, אם כן קשה, אשתא מישאל שאיל. הרי אפילו לשאול בשלמה מותר כמפורש בתחילת דברי רבי מאיר, האדור הם מבעיה, וכי צריך לומר שמותר להשיב לו אם שאל הוא תחילה, והלא קל וחומר הוא. וממשיכה הגמרא בשאלתה, ואם לא נאמר כן, אלא נפרש שואל שלום מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם אף אם אינו נכבד, אם כן הם הסיפה. כיצד תבאר את האמור בהמשך דברי רבי מאיר? נאמר בה, ובאמצע הפרק שואל מפני העירה ומיישיב, גם כאן יש להקשות. מיישיב מחמת מאי? מחמת איזה שאלת שלום מותר להשיב? הילי מה מפני העירה, אם תאמר שמותר להשיב לאדם שירא ממנו, אשתא מישאל שאיל, הרי אפילו לשאול בשלמה מותר, האדור מבעיה, וכי צריך לומר שמותר להשיבו? אלא אם נפרש את הסיפה כך, ובאמצע שואל מפני היראה, ומיישיב אף מפני הכבוד, אם כן, דברי רבי מאיר, היינו כדבריו דרבי יהודה. דתנן ששנינו במשנתנו רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה, ומיישיב אף מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד, ומיישיב שלום לכל אדם, ואם כן במנך לקו רבי מאיר ורבי יהודה. מתרץ את הגמרא לעולם מיישיב שנקט רבי מאיר בדין בין הפרקים, היינו מיישיב מפני הכבוד. מה שהקשית שלפי זה אין בכך חידוש, שהרי אפילו לשאול מפני הכבוד מותר, צריך לומר שמשנתנו, חסו ומחסרה ואחי קטני, חסרה המשנה בלשונה, וכך יש לשנותה. בפרקים שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני הכבוד, ואכן אין בכך כל חידוש. ובאמצע הפרק שואל מפני היראה, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני היראה, אלו הם דברי רבי מאיר, דהיינו, שהיה תנא צריך לומר בלשון ואין צריך לומר ברישא ובסיפא. וכיוון שפירוש המשנה הוא שבדין זה אין חידוש ואין צריך לאומרו, אין להקשות עליה עוד. כך מפרש רש"י, ומשמע מלשונו שחסור ומחסרה זה לא הגעה בלשון המשנה, אלא פירוש כוונת התנא. וביאר רבינו בחיי שלפי חוכמת רבינו הקדוש שסידר את המשנה וכן דורו, אין המשנה חסרה כלל והבינוה כראוי כפי שהיא, אלא שאצלנו נחשבת חסרה מפני מיעוט שכלנו. ממשיכה הגמרא ומסבירה, רבי יהודה אומר, באמצע הפרק שואל מפני העירה ומיישיב אף מפני הכבוד. ובפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב שלום לכל אדם. אז למסקנת הגמרא נמצא שלא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אלא בדין מיישיב, שבין הפרקים לרבי מאיר מיישיב רק מפני העירה והכבוד, ולרבי יהודה מיישיב לכל אדם. ובאמצע הפרק לרבי מאיר מיישיב רק מפני העירה, ולרבי יהודה מיישיב אף מפני הכבוד. בדין שואל שווה לכל הדעות, שבין הפרקים שואל מפני העירה והכבוד, ובאמצע שואל רק מפני העירה. מוסיפה הגמרא ואומרת, תניא נמי אחי וכן שנינו בברייתא בפירוש כפי שביארנו את משנתנו. הקורא את שמה הוא פגש בו רבו או אדם גדול הימנו בחוכמה, בפרקים הרי הוא שואל בשלומו מפני הכבוד ואין צריך לומר שהוא מיישיב לו אם שאל הוא תחילה. ובאמצע הפרק הוא שואל רק מפני העירה, ואין צריך לומר שהוא מיישיב מפני העירה, אבל מפני הכבוד אינו שואל ואף אינו מיישיב, ואלו הם דברי רבי מאיר. ולשיטת רש"י ליל בדף י"ג עמוד א' מפני העירה, היינו שירא מפניו שלא יארגנו. ואם כן הנאמר בברייתא כאן, רבו או גדול עמנו, שניהם היינו, מפני הכבוד. רבי יהודה אומר, באמצע הוא שואל מפני העירה ומיישיב אף מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב שלום לכל אדם. עוברת הגמרא לדון בדיני הפסק בהלל ובמגילת אסתר. באי מיני אחי תנא דבי רבי חייא. אמורה הוא שמו אחי, שהיה שונה בבית מדרשו של רבי חייא. הוא שאל מרבי חייא, בהלל ובמגילה, מגילת אסתר, מהו שיפסיק בקריאתם לשאלת שלום כדרך שמפסיק בקריאת שמה. דהיינו, באמצע הפרק לשאול מפני העירה ולהשיב מפני הכבוד, ובין הפרקים לשאול מפני הכבוד ולהשיב שלום לכל אדם. מבארת הגמרא את צדדי הספק. האם אמרין, הנעים אנחנו אומרים קל וחומר מקריאת שמה, אם בקריאת שמה שחיובה מדאורייתא. הדין הוא שפוסק, הלל ומגילה שחיובם רק מדרבנן, מבעיה. וכי צריך לומר שפוסק בהם, הרי ודאי שהדבר מותר. או דילמה, או שמה נאמר, אף שהלל ומגילה הם דרבנן, פרסום הניסה עדיף, כיוון שיש בהם פרסומי ניסי השם, הם עדיפים על קריאת שמה. הלל נאמר במועדים על הניסים שהיו באותו זמן, והמגילה נקראת זכר לנס פורים. ואומנם בראש חודש אין ההלל נאמר על הנס, ומשמע שבאמת הספק הוא רק בימים שגומרים בהם את ההלל, ולא בראש חודש. אם כן, לפי הצד השני של הספק, אין להפסיק בהם כלל. אמר לה, ישיב לו רבי חייא, פוסק בהלל ומגילה לשאלת שלום כבקריאת שמה, ואין בכך כלום. ואין בכך שום חשש. דין קריאת הלל נחלק בין 18 הימים בשנה שחובה לקרותו, ובמסכת הערכין בדף י' עמוד א' נמנו הימים הללו, ואילו הן. 8 ימי חג הסוכות, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח, וחג השבועות. ובגולה שעושים כל יום טוב שני ימים, נוספו עליהם 3 ימים, יום 9 של סוכות, יום טוב שני של פסח, ויום טוב שני של שבועות, ביחד 21 ימים. אז יש הבדל בין ה-18 ימים או ה-21 ימים הללו שחובה לקרות את ההלל, לבין ימים שאין קריאתו חובה מעיקר הדין. דהיינו, בראש חודש, בכל המועד פסח, וביום טוב אחרון של פסח. בימים אלו, קוראים אותו בדילוג. קריאת ההלל בראש חודש היא מנהג, כמבואר במסכת תענית דף כוח עמוד ב', ובטעם המנהג כותב השיטה מקובצת, שהוא זכר לקידוש החודש. רבא עכשיו מחלק בין זמנים אלו לגבי דיני הפסק בהלל. אמר רבא, ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל שחובה על כל אחד ואחד לקוראו, דינו כבקריאת שמע, שבין פרק לפרק פוסק לשאול שלום מפני הכבוד ולהשיב לכל אדם, אבל באמצע הפרק אינו פוסק אלא לשאול מפני העירה ולהשיב מפני הכבוד. מימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל שאין חובה לקוראו, לא ביחיד ולא בציבור, אותם ימים שקריאת ההלל היא מנהג או תקנה ואינה חובה מעיקר הדין, דהיינו בראש חודש ובחלק מימי הפסח, אפילו באמצע הפרק פוסק לשאול מפני הכבוד ולהשיב לכל אדם. אבל אין להפסיק לשאול בשלום כל אדם, כיוון שקריאת הלל היא חשובה משום פרסום הנס שבה. ככה ביור הלכה באור החיים, סימן תף חף ב'. מקשה הגמרא, איני, וכי אכן כך הוא כדברי רבא? והרב בר שווה איקלה לגבי דרבינה, והרי רב בן שווה הזדמן למקומו של רבינה וקרא רבינה את ההלל, וימים שאין היחיד גומר את ההלל, ואז היה באותו זמן שאין היחיד גומר את ההלל, ואף על פי כן, לא פסק לי, לא הפסיק רבינה באמצע הפרק כדי לשאול בשלום, רב בר שווה מפני כבודו. מתרץ את הגמרא, לעולם בימים שאין גומרים את ההלל פוסקים מפני הכבוד, גם באמצע הפרק, כדברי רבא. ושייני, רב בר שבא, שונה המעשה ברב בר שבא דלא חשיב עלי דרבינה, שלא נחשב אצל רבינה כאדם נכבד, ועל כן הוא לא הפסיק לשאול בשלומו. ומוסיף הרשב"א שרב בר שבא עצמו לא שאל בשלום רבינה תחילה, משום שאין זה דרך ארץ, כאמור במסכת שבת, דף פ"ט עמוד א', לתת שלום לרבו. אבל אם היה שואל בשלומו, ודאי היה רבינה עונה לו, שהרי בימים אלו משיבים לכל אדם, גם באמצע הפרק. עוברת הגמרא להביא הלכה בעניין טעימה בתענית. מסדרי הש"ס סמכו דברים זה לזה, אפילו מפני דמיון קל שיש ביניהם. וכיוון שלאל נאמר, באי מיני אחי תנא דבי רבי חייא מרבי חייא, הביאה הגמרא גם את ההלכה הזו שנאמר, באי מיני אשיין תנא דבי רבי עמי מרבי עמי. כך מסביר המעריץ חיות. אם כן, באי מיני אשיין תנא דבי רבי עמי מרבי עמי. אשיין שהיה שונה בבית מדרשו של רבי עמי, שאל מרבי עמי. השרוי בתענית, מהו שיתאום? האם מותר לו לטעום את התבשיל כדי לדעת אם חסר בו מלח או תבלין? אם פולטו לאחר מכן. מבארת הגמרא את צדדי הספק, האם דווקא איסור אכילה ושתייה קביל עלי קיבל על עצמו בתענית הזו? ומלשון הגמרא משמע שכל הנידון הוא רק בתענית יחיד שיש להסתפק מהו האיסור שקיבל על עצמו. אבל בתענית הכתובה בפסוק אסור לטעום. כך תוספות בדיבור המתחיל, או דילמה, אז היות והוא קיבל על עצמו אכילה ושתייה והלקה אין כאן אכילה, ואם כך מותר בתעימה, או דילמה הנהה קביל עלי, או שמה קיבל על עצמו גם שלא ליהנות מן המאכל, והאיקה, יש הנאה בתעימה הזו, ואם כן היא אסורה. אמר לי, השיב לו רבי עמי, תואם ואין בכך כלום, אין בכך כל חשש. מוסיפה הגמרא, תניא נמי אחי וכן שנינו בברייתא, מטעמת אינה טעונה ברכה, תואם את התבשיל, אינו צריך לברך עליו. ואף שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כמבואר לכמן בדף למד ה' עמוד א', כותבים התוספות בדיבור המתחיל, תואם שטעימה בלבד אינה חשובה הנאה. וראית הגמרא, עד כמה מותר לטעום בתענית? משיבה הגמרא, רבי עמי ורבי אסי טעמי עד שיעור רביעיתא. היו טועמים בתענית עד שיעור רביעיתא לוג, אבל יותר מכך הטעימה אסורה. רביעיתא לוג היינו כביצה ומחצה. מביאה הגמרא הלכה בעניין אמירת שלום קודם התפילה. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, הרי זה כאילו עשאו במה, עבודת כוכבים. שנאמר בספר ישעיה פרק ב' פסוק כ' ב', חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. אל תעסקו בכבוד האדם בשעה שעליכם להתפלל ולעסוק בכבוד השם. ויש לדרוש מכאן, אל תקרי במה נחשבו אלא במה. שאם תעסוק בכבודו קודם, הרי זה כאילו עשיתו במה. ושמואל אמר, אין לומדים איסור נתינת שלום קודם התפילה מדרשת לשון במה, אלא ממשמעות הכתוב כפשוטו, שהוא לשון תמיה. במה חשבתו לזה? בעבור מה נתת חשיבות לאדם הזה ולא לאלוקה שהקדמת את כבודו לכבוד המקום? מיטיב רב ששת, הקשה רב ששת על ההלכה הזו. הרי שנינו במשנה לגבי קריאת שמע בפרקים שואל מפני הכבוד ומיישיב. וקריאת שמע היא קודם תפילת 18, אם כן מבואר שמותר לשאול בשלום אדם קודם התפילה. מתרץ את הגמרא, תרגם הרבי אבא, רבי אבא פירש את דברי רב ושמואל האוסרים נתינת שלום קודם התפילה, שלא נאמרו אלא במשקים לפתחו של חברו כדי לתת לו שלום. אבל הפוגש חברו בדרך מקרה, מותר לשאול בשלומו, ובאופן זה עוסקת משנתנו. כך מפרש רש"י, אבל השיטה מקובצת, מביא שש המפרשים להפך, שמשנתנו עוסקת באופן שאדם שהתפלל, משקים לפתח השואל שעוד לא התפלל, וכיוון שהשקים חברו לפתחו, ראוי לשאול בשלומו, אבל בפוגשו בדרך אסור לתת לו שלום. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין דברים שאסור לעשותם קודם התפילה. אמר רבי יונה, אמר רבי זיירא בשמו של רבי זיירא, כל העושה חפצה ועסקיו וצורכי עצמו קודם שהתפלל, כאילו בנה במה לעבודת כוכבים. אמרו לי, שאלו אותו בני הישיבה, במה אמרת? האם אכן כך אמרת שכאילו בנה במה? אמר לי, הוא השיב להם רבי יונה, לא, לא כך אמרתי, אלא אסור כאמינה. אמרתי שאסור לעשות חפצה וקודם התפילה, וכדרב אידי ברבין. כדברי רבי די ברבין, דאמר רבי די ברבין, אמר רבי יצחק בר השיען, אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר בתהילים פה, צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו. והפסוק נדרש כך, תחילה יצטדק האדם לבורו בתפילה, ורק אחר כך ילך לדרכי חפציו. והתפילה קרויה צדק, כיוון שהיא מצדיקה את האדם לבורו. ואמר רבי די ברבין, אמר רבי יצחק בר השיען, בשמו של רבי יצחק בר השיען, כל המתפלל תחילה ואחר כך יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמה, ונדרש הפסוק כך, אם תחילה יצטדק האדם לבורו בתפילה, הקדוש ברוך הוא ישים לו צעדיו כשילך לדרכי חפציו, כלומר, שיצליח בהם. מביאה הגמרא דרשה בעניין לינה בלא חלום. ואמר רבי יונה, אמר רבי זעירא, בשמו של רבי זעירא, כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע. שנאמר בספר משלי פרק י"ט פסוק כ"ג, ושבע ילין בא להיפקד רע. לשון הפסוק הוא, יראת השם לחיים ושבע ילין בא להיפקד רע. ורש"י מפרש שם בספר משלי, שירא את השם שבע ילין שלא יפחד משום רע. דורשת הגמרא, אל תקרי שבע, אלא שבע. ונדרש הפסוק כך, אם ילין אדם שבע ימים ולא נפקד מן השמיים בחלום, וחלום קרוי פקידה מן השמיים לפי שהוא אחד מ-60 בנבואה כמבואר לקמן בדף נ"ז עמוד ב', סימן שרע הוא ועל כן אין פוקדים אותו. ויהיה הגמרא דרשה אחרת מן הפסוק הזה, אמר לי, רבך אברי דרבי חייא בר אבא. הוא אמר לו לרבי יונה, אחי אמר רב חייא, אמר רבי יוחנן. בדרשת הפסוק הזה, כל המשביע עצמו מדברי תורה, שלומד הרבה, ואחר כך לן, אין מבשרים אותו בשורות רעות בחלומו להבהילו. והנפש חיה מפרש את דברי הגמרא כפשוטם, שאין מבשרים אותו בשורות רעות, היינו שלא תבוא עליו כל צרה. שנאמר, ושבע ילין בא להיפקד רע, מי שלן כשהוא שבע מדברי תורה, לא ייפקד בבשורות רעות. ומסביר המהרש"א, היות ותחילת הפסוק נאמר, יראת השם לחיים, ולאחר מכן נאמר ושבע ילין, התורה שהיא קרויה יראת השם כמבואר במסכת יום הדף עין בית עמוד בית, והמסביע עצמו מדברי תורה, ולא די לו במה שיוצא ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמה בלבד, אין מבשרים אותו בשורות רעות בחלומו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני לאל בדף י"ג עמוד א', אילו הן בין הפרקים, בין ויומר לאמת ויציב, ומותר להפסיק שם כדין בין הפרקים, ורבי יהודה אומר, בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק. פוסקת הגמרא הלכה כרבי יהודה, ומבארת מה טעמו. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה דאמר, בין אלוקיכם לאמת ויציב, לא יפסיק. ויש מחלוקת ראשונים, האם אין להפסיק שם כלל, או שדינו כאמצע הפרק. ועוד אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מה הטעם מידי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה? דכתיב נאמר בספר ירמיה, פרק י' פסוק י', והשם אלוקים אמת. ולכן אין להפסיק בין אלוקיכם לאמת. דנה הגמרא כיצד ינהג הסומך אלוקיכם לאמת. בררת הגמרא אחר שאמר אדם השם אלוקיכם אמת ולא יפסיק ביניהם כדברי רבי יהודה, ושעה אחר כך עד שסיים החזן קריאת שמע, האם חוזר ואומר אמת פעם נוספת כשמתחיל ברכת אמת ויציב, או אינו חוזר ואומר אמת. וספק הגמרא הוא דווקא כשהמתין אחר שאמר אמת, או כשהפסיק בינתיים באמירת שלום מפני הכבוד או היראה. אבל אם לא שעה, ודאי לא יאמר פעמיים אמת. כך מסבירים תלמידי רבינו יונה. אבל המהרש"א אומר שספק הגמרא הוא אפילו כשאינו שהה בינתיים. מביאה הגמרא שנחלקו בזה המוראים. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, חוזר ואומר אמת. אבל רבא אמר, אינו חוזר ואומר אמת. וביור מחלוקתם של רבי יוחנן, אחר שתקנו לומר את המילה אמת יחד עם השם אלוקיכם, היא נחשבת חלק מקריאת שמע עצמה. ולכן צריך לומר שוב אמת של ברכת אמת ויציב. ולרבא אין תיבת אמת נחשבת חלק מקריאת שמע. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה, ההוא דנחית כמי דרבא, שליח ציבור שירד להתפלל לפני רבא, ונקטה הגמרא כך ירד, משום שבזמנם היה מקומו של החזן נמוך יותר, כיוון שמצווה להתפלל במקום נמוך כמבואר בגמרא לאל בדף י' עמוד ב'. אם כן, שליח ציבור ירד להתפלל לפני רבא, וכשסיים לקרוא את שמע, שמי רבא דאמר אמת אמת רי זימני, שמעו רבא שחזר ואמר אמת אמת פעמיים. אמר על כך רבא, כל אמת אמת תפסי להי, אדם זה נתפס לאמירת תיבת אמת במרוצת לשונו, כלומר שהוא חוזר ואומרה בלא טעם ובלא צורך. מסביר רבי גאון, כדרך השוטים שלעיתים נחזים באמירת תיבה אחת פעמים רבות. בדברי רבא הם דווקא במי שחוזר על המילה אמת לבדה, אבל נהגו ששליח הציבור חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת, כמבואר בזוהר החדש. כך אומר רבי יוסף, באור החיים סימן סמך א'. דנה הגמרא בעניין אמירת פרשת ויומר בקריאת שמע של ערבית. אמר רב יוסף, כמה מעל יאי שמייטתה, כמה מעולה השמועה הזו, דחיית הרב שמואל בר יהודה, כשבא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל, אמר, אמרי במערבה ערבית, בארץ ישראל נהגו לומר בקריאת שמה של ערבית כך, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ומדלגים שער הפרשה עוסקת במצוות ציצית, לפי שאינה נוהגת בלילה, ומסיימים אני השם אלוקיכם אמת. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף, מה עם העליותה? במה מעולה השמועה הזו? והווה הרי אמר רב כהנא אמר רב בשמו של רב, בלילה לא יתחיל, אין צורך להתחיל פרשת ויומר, ואם יתחיל גומר כל הפרשה ואינו רשאי להפסיק. ואם כן המנהג להתחיל לקרותה ולדלג בה הוא שלא כהלכה. וטעם הדבר שבאמת אין צריך להזכיר בערבית פרשת ציצית, כיוון שאינה נוהגת בלילה. ולמרות שיש בה גם זכירת יציאת מצרים, הנוהגת גם בלילה כמבואר ליל בדף י' ב' עמוד ב', אפשר לקיים את המצווה הזו בברכת אמת ואמונה. אבל מי שכבר התחיל פרשת ציצית והזכירה בלילה, צריך לסיימה כדי שיזכיר יציאת מצרים שבה. וכי תימא אם תרצה ליישב מן הגם ולומר שקריאת הפרשה עד המילים ואמרת עליהם לא הווי את תחלה, אינה קרויה התחלת עניין ציצית לעניין שיצטרך הקורא להשלים את כל הפרשה. ואמר רב שמואל בר יצחק אמר רב בשמו של רב, קריאת הפרשה עד התיבות דבר אל בני ישראל לא הווי התחלה ואין צריך להשלים כולה. אבל אם אמר גם ואמרת עליהם הווי התחלה, ואם כן בני ארץ ישראל שקוראים עד ואמרת עליהם צריכים להשלים את קריאת כל הפרשה. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, כסברי במערבה, בני ארץ ישראל סוברים שקריאת הפרשה עד המילים ואמרת עליהם, נמי לא הוויה התחלה, אף היא אינה קרויה התחלה, עד דאמר עד שיגיד את התיבות ועשו להם ציצית, שבזה התחיל פרשה ציצית. וביור מחלוקתם, לדעת רב, כיוון שכבר סיים את הקדמת הפרשה והגיע בדבריו עד עניין הציצית, הרי זו התחלה, ולדעת בני מערבה, אין זו התחלה, עד שיזכיר בפיו תחילת עניין ציצית. התבהר לאל שלפי רב אין צריך כלל להתחיל בלילה בפרשת ויומר. וגם למנהג ארץ ישראל אין קוראים אלא את תחילתה וסופה. מבארת הגמרא לפי זה, מה טעם מנהגנו לקרוא את כולה? אמר רבי אל כך משום כך, אנא נתחו להם מתחילינן. אנחנו נוהגים להתחיל את פרשת ויומר בלילה דקמת תחילי במערבה, כיוון שבארץ ישראל נהגו להתחיל בה. וכיוון דהתחילינן, מי גמרנה מי גמרינן. כיוון שהתחלנו אנחנו גומרים את כל הפרשה. דהה שערי אמר רב כהנא אמר רב, לא יתחיל פרשת ויומר, ואם יתחיל גומר כולה. אז לדברי אביי נמצא, שלהלכה צריך לקרוא פרשת ויומר גם בלילה, אבל חייא בר רב אמר, אם אמר אדם בלילה אני השם אלוקיכם, דהיינו שקרא פרשת ויומר, צריך לומר אחר כך ברכת אמת ואמונה, כיוון שנאמר והשם אלוקים אמת, כדברי רב יהודה לאל. אבל אם לא אמר אני השם אלוקיכם, כלומר שלא קרא פרשת ויומר, אינו צריך לומר ברכת אמת ואמונה, ולשיטתו נמצא, שפרשת ויומר וברכת אמת ואמונה בלילה אינן חובה. מקשה הגמרא על חייא ברב, והבאי להדקור יציאת מצרים, והרי צריך להזכיר יציאת מצרים גם בלילה, כמבואר ליל בדף י' ב' עמוד ב', ואם אינו אומר פרשת ויומר ולא ברכת אמת ואמונה, איכן הוא מזכיר יציאת מצרים? מדרצת הגמרא גם לחייא ברב לא מדובר שאינו אומר ברכת אמת ואמונה כלל, אלא דאמר אחי, הוא אומר כך, מודים אנחנו לך השם אלוקינו, שהוציאתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. ולאחר מכן הוא ממשיך מחמוך בעילים השם, וממשיך ואומר עד גאל ישראל שבסוף הברכה, ואומר ברכת השכיבנו. ובאמירת מחמוך מקיימים מצוות זכירת יציאת מצרים כתיקונה, כיוון שצריך להזכיר בה גם מלכות השם. קריאת ים סוף ומכת בכורות כמבואר בתוספתה, ובירושלמי. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני לאל בדף י' ג', אמר רבי יהושע בן כוחה, למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. ולמה קדמה ויה עם שמוע לויומר? שויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה. ויומר אינו נוהג אלא ביום בלבד. מביאה הגמרא טעם נוסף לסדר הפרשיות בקריאת שמע. תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדינו נכון וראוי הוא שיקדים אדם בקריאת שמע את פרשת שמע לויה עם שמוע, כיוון שזה פרשת שמע עוסקת בציווי ללמוד כנאמר שם, ודיברת בם, וזה פרשת ויה עם שמוע עוסקת בציווי ללמד, כנאמר שם, ולימדתם אותם את ביניכם, ובוודאי צריך אדם קודם ללמוד, ואחר כך ללמד, שאם לא ילמד בעצמו, כיצד ילמד את בניו, וכן בדינו להקדים את פרשת ויה עם שמוע לויומר, כיוון שזה פרשת ויה עם שמוע עוסקת בציווי ללמוד, כמובן לאל שנצטווינו בה ללמד את בנינו, וזה פרשת ויומר עוסקת בציווי לעשות, דהיינו מצוות ציצית ולימוד קודם לעשייה, שהרי אם לא ילמד לא ידע מה לעשות. הבינה הגמרא מדברי רבי שמעון בן יוחאי, שבפרשת שמע נאמר רק הציווי ללמוד, ובפרשת ויה עם שמוע רק הציווי ללמד. אם כן מקשה הגמרא, אתו שמע ללמוד אית בי, ללמד ולעשות לית בי? וכי פרשת שמה רק ציווי ללמוד יש בה וציווי ללמד ולעשות אין בה? והכתיב הרי כתוב בה, ושיננתם לבניך, דהיינו ללמד. ועוד נאמר בה, וקשרתם לאות על ידיך, דהיינו מצוות תפילין. וכן נאמר בה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, דהיינו מצוות מזוזה. אם כן, יש בה גם ללמד ולעשות. וטו ועוד קשה, וכי פרשת ויה עם שמוע ללמד ודאית בי ולעשות לית בי. בפרשת ויה עם שמוע רק מצווה ללמד יש בה ולעשות אין בה, והכתיב הרי כתוב בה, וקשרתם אותם לאות על ידכם, וכן נאמר בה, וכתבתם על מזוזות ביתך, דהיינו מצוות תפילין ומזוזה שאין עשייה. חוזרת בה הגמרא מכוח הקושיות הללו ומבארת את דברי רבי שמעון בר יוחאי באופן אחר. אלא אחי כאמר, כך אמר רבי שמעון בן יוחאי בדינו שתקדם פרשת שמע לבעיה עם שמוע. כיוון שזה פרשת שמע, יש בה ללמוד וללמד ולעשות, כמובן לאל. אבל ויה עם שמוע אין בה אלא ללמד ולעשות. וכן בדינו שתקדם פרשת ויה עם שמוע לויומר, כיוון שזה פרשת ויה עם שמוע יש בה ללמד ולעשות, אבל ויומר אין בה אלא לעשות בלבד. מקשה הגמרא ותיפוק לימד רבי יהושע בן קורחה, הרי ניתן לבאר את סדר הפרשיות כדברי רבי יהושע בן קורחה במשנתנו, ומדוע חולק עליו רבי שמעון בר יוחאי ונתן טעם אחר לדבר? מתרץ את הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי אינו חולק על טעמו של רבי יהושע בן קורחה, אלא חדה ועוד כאמר, כוונתו היא לומר שיש בזה שני טעמים. חדה, טעם אחד הוא שקדמה שמה לבעיה עם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות, כדברי רבי יהושע בן קורחה. ועוד, עוד טעם, משום דעית בה אני מילי אחרניאטה, כיוון שיש בפרשת שמה דברים נוספים אלו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, דהיינו שיש בה ללמוד וללמד ולעשות. דנה הגמרא עכשיו, האם הנחת תפילין קודמת לקריאת שמה או להפך, ותחילה מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. והנידון הזה הובא כאן, כיוון שלהלן הגמרא מביאה ראיה לגביו, מדברי רבי יהושע בן קורחה במשנתנו. מספרת הגמרא, רב משי ידי, פעם אחת ראו את רב שנטל ידיו, וקרא קריאת שמה, ואחר כך אנח תפילין וצלי, הניח תפילין והתפלל. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל ומנח, מהנהגת רב מבואר שמותר להניח תפילין בין גאל ישראל ל-18. כי כשאנחנו אומרים שהוא התפלל, לאחר הנחת תפילין הכוונה שנעמד להתפלל תפילת 18. אמנם בשם רבי משה מקוצי כותבים התוספות שאין מכאן ראיה, כי שמה הניח רב את התפילין בלא ברכה, ואחר התפילה משמש בתפילין וברך. מקשה הגמרא ויחי אביד אחי, כיצד נהג רב כך שיקדים קריאת שמה לתפילין? והתניה, והרי שנינו בברייתא, החופר כוך למת בקבר, בזמנם נהגו לחפור קבר גדול מעין מערה, ובקירותיה חפרו כמה כוכים, כל כוך היה באורך 400 וברוחב 6 טפחים וגובו 7 טפחים, ונקבר בו אדם אחר, כאמור במסכת בבא בתרא דף קוף עמוד ב'. אם כן נאמר בברייתא, החופר כוך למת בקבר, פטור בשעת חפירתו מקריאת שמע ומן התפילה, ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. ואף שגם קריאת שמע היא בכלל מצוות האמורות בתורה, פרטה אותה הברייתא בפני עצמה כדי שלא נטעה לומר שכיוון שזמנה קבוע ואם לא יקיימנה יעבור הזמן, איני נדחית. כך התוספות בדיבור המתחיל ומכל מצוות האמורות בתורה. והתעמוק שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. דרשו לאל בדף י' עמוד א', מכך שלא נאמר בשבט ובלכת, אלא נאמר בשבטך בביתך ובלכתך בדרך. למדנו שדווקא בשבטך ובלכתך לצורכך אתה חייב בקריאת שמע. פרט לעוסק במצווה שפטור מן המצווה. וחפירת קבר למת מצווה היא כמבואר במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א'. מוסיפה הברייתא, אם הגיע זמן קריאת שמע, עולה החופר מן הקבר ונוטל ידיו, ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל. בהמשך תקשה הגמרא את הסתירה הזו שבדברי הברייתא, בהתחלה אמרה שפטור, עכשיו היא אומרת שחייב. אם כן מבואר, שתחילה יש להניח תפילין, ורק אחר כך לקרוא קריאת שמע ולא כפי שנהג רב. ועכשיו מקשה הגמרא לסתירה שבדברי הברייתא, הגוף הקשיא. הברייתא הזו מצד עצמה, קשי. רישא אמר בתחילה, אמר התנא שהחופר קבר פטור מקריאת שמע תפילה ותפילין. וסייפה בסוף הברייתא אמר שהחופר חייב וכל אלו. תרץ את הגמרא, הלא קשיא. זו אינה סתירה ולא קושיה. כי בסייפה בסוף הברייתא מדובר בתרי, שניים העוסקים יחד בחפירת הקבר, ועל כן, אין הם פטורים מן המצוות שבשעה שאחד מהם קורא קריאת שמע, השני ודאי ממשיך לחפור. וכך בעצם פירוש הברייתא. אם שניים הם, כשיגיע זמן קריאת שמע, אחד מהם מניח את חברו חופר, והוא עולה ומקיים מצוות תפילין, קריאת שמע ותפילה, ולאחר מכן הוא חוזר לחפור, וחברו עולה ומקיים את המצוות הללו. אומר הרמב"ן, אבל במקום ששניים מתעסקים בחפירתו יחד וצריכים זה לזה, ואם יעלה אחד מהם תיפסק החפירה, שניהם פטורים. ורישה אומרת הגמרא בתחילת הברייתא מדובר בחד. אדם אחד החופר את הקבר לבדו, כיוון שאם יעלה תיפסק המלאכה, הרי הוא פטור מכל המצוות. אז אחרי שביארנו דברי הברייתא שווה הגמרא להקשות על רב מכל מקום קשיא לרב, קשה מן הברייתא הזו על רב שיקדים קריאת שמע להנחת תפילין. מדרצת הגמרא, רב כרבי יהושע בן קורחה סביר עלי. רב סובר כרבי יהושע בן קורחה במשנתנו דאמר שצריך אדם לקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. ועל כן הוא קרא תחילה קריאת שמע שיש בה קבלת עול מלכות שמיים ורק אחר כך קיבל עול מצוות וקיים מצוות תפילין. דוחה הגמרא ואומרת, אימר דאמר רבי יהושע בן קורחה, מתי נוכל לומר שאמר רבי יהושע בן קורחה שעול מלכות שמיים קודם לעול מצוות? רק להקדים קריאה של פרשה שיש בה עול מלכות שמיים לקריאה של פרשה שיש בה עול מצוות? שרי על כך נאמרו דבריו במשנתנו. אבל להקדים קריאה לעשייה משם את לי? וכי שמעת מדבריו שמטעם זה צריך גם להקדים קריאה שיש בה עול מלכות שמיים לעשיית המצוות עצמן? וכיוון שלא אמר רבי יהושע בן קורחה כך, עדיין קשה על רב שיקדים קריאת שמע להנחת תפילין. ותו, ועוד דוחה הגמרא את התירוץ הזה, גם אם נאמר שדברי רבי יהושע בן קורחה נאמרו גם לגבי הקדמת קריאה לעשיית המצוות, מי סבר לכרבי יהושע בן קורחה? האם רב סבר כשיטת רבי יהושע בן קורחה? ואמר רב חייא בר אשי, הרי אמר רב חייא בר אשי, זימנין סגיאינה וכאמינה כמי דרב, פעמים רבות הייתי עומד לפני רב, ומקדים ומשי ידיה, משקים ונוטל ידיו, ומברך ברכות התורה, ומתנילן פירקין ושונה לנו את שיעורנו, ומנח תפילין, מניח תפילין, ועד ארכר קריאת שמע, ואחר כך קרא קריאת שמע, וכיוון שהקדים רב עשיית מצוות תלמוד תורה לפני שקיבל עליו עול מלכות שמיים, מוכח שהוא לא סובר כרבי יהושע בן קורחה. אם כן חזרה הקושיה, מדוע רב קרא קריאת שמע לפני הנחת תפילין? ומוסיפה הגמרא, וכי תאמה אם תרצה להשיב על הדחייה הזו שלעולם רב סובר כרבי יהושע בן קורחה, שצריך לקבל תחילה עול מלכות שמיים, ובאותם פעמים שהקדים ללמוד תורה תחילה היה זה בדלא מתת זמן קריאת שמע, עדיין לא הגיע זמן קריאת שמע, אי אפשר לתרץ כך. שאם כן, מה יסד את רב חייא בר אשי? על מה העיד רב חייא בר אשי? מה הוא חידש בדבריו? לעומת זאת, אם מדובר שכבר כן הגיע זמן קריאת שמע, את הדבר הזה בעצמו בא רב חייא בר אשי להשמיענו, ולחדש שרב יקדים תלמוד תורה לקריאת שמע. מתרץ לגמרא לדחייה השנייה, לעולם אפשר לומר שרב יקדים ללמוד תורה רק באופן שעוד לא הגיע זמן קריאת שמע. מה שהקשית אם כן על מה העיד רב חייא בר אשי? דבריו באו להפוק מימן דאמר להוציא מדעת הסובר לאל בדף י' עמוד ב' שללימוד המשנה אין צריך לברך ברכות התורה. ועל כך כמה שמלן משמיע לנו רב חייא בר אשי שמהנהגת רב מוכח דאף למשנה נמי צריך לברך. גם ללימוד משנה צריך לברך. חוזרת הגמרא להקשות על דברי רב מהברייתא ואומרת ומכל מקום קשיא לרב. עדיין קשה על רב מהברייתא שהקדים התפילין לקריאת שמע. ואין לתרץ שרב סובר כרבי יהושע בן קורחה, שהרי דבריו לא נאמרו לגבי הקדמת קריאה לעשייה, כפי שדחינו בתחילה. מדרצת הגמרא באמת גם לרב צריך להקדים הנחת תפילין לקריאת שמע כמבואר בברייתא. ומה שפעם אחת ראו שקרא תחילה קריאת שמע, היה זה מפני ששלח שליח להביא לו את התפילין. ושלוחה הוא דעווית, השליח הוא שקלקל ואיחר להביאם. כשהגיע סוף זמן קריאת שמע, הוא צרח רב לקוראה לפני הנחת תפילין. ורק אחר כך משהגיע השליח, הניח את התפילין. ואירת הגמרא את גודל חובת קריאת שמע עם התפילין. אמר הוא לה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין בראשו ובזרועו, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כאילו עדותו בקריאת שמע שהשם אחד היא שקר. שהרי אינו מקיים את מה שקורא בה, וקשרתם לאות על ידיך. שהרי אילו יעיד אמת, במה שאמר שהשם הוא האלוקים והוא אחד, היה מקיים את מצוותיו. ועוד כותב המאירי, שדווקא אם אינו מניח תפילין בדרך זלזול ופריקת עול, הרי הוא כמעיד עדות שקר. וכן זה כותב הלבוש, שלא נאמר כן, אלא אם קורא בלא תפילין במזיד. אבל אם רואה שזמן קריאת שמע עומד לעבור, יקראנה בלא תפילין. ועוד דנים האחרונים, האם כשמניח תפילין לאחר קריאת שמע, הוא מתקן בכך את העדות שקר. מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין הזה, אמר רבי חייא, בר אבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו יקריב עולה בלא מנחה שחייב להביא עמה. כנאמר בתורה לאחר דין עולת התמיד ועשירית עיפה סולת למנחה בלולה בשמן קטית רביעית העין. וגם כאילו יקריב זבח בלא נסחים בלי היין שחייב לנסח על המזבח לאחר הקרבת הזבח. כנאמר בתורה ונסקיים חצי העין יהיה לפר ושלישית העין להיל ורביעית העין לכבש יין. גם הקורא קריאת שמע ואינו מקיים את הכתוב בה לא גמר את המצווה. והחילוק בין דברי אולה לרבי יוחנן שלפי אולה הוא קיים את מצוות קריאת שמע אלא שעבר עבירה מצד שעידדו צ'קר. אבל רבי יוחנן גם את מצוות קריאת שמע לא קיים כתיקונה, כיוון שלא קיבל עליו בקריאתו מלכות שמיים, והרי הוא כמי שהקריב קורבן בלא מנחה ונסחים. כך הסבר תלמידי רבינו יונה. ואירת הגמרא כיצד יש לקבל עול מלכות שמיים בשל אימות. ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים של אימה, יפנה לנקבה ויטול ידה ויניח תפילין ויקרא קריאת שמה ויתפלל, וזוהי קבלת עול מלכות שמיים של אימה. שהצריך לנקבה ואינו יכול להמתין עוד מלהיפנות, כשיעור זמן על הליכת פרסה אסור להתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. כמבואר לכמן בדף כ"ג עמוד א'. וממה שנאמר יטול ידה ולא ירחץ ידיו, מדקדק הרשב"א שצריך נטילה בכלי. המילה נטילה אל שם הכלי שנקרא נטלה בלשון הגמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ח עמוד א', אומר הראש. ולמה לזה קוראים קבלת עול מלכות שמיים של אימה? מפני שבהנחת תפילין של ראש אדם משעבד להשם את הנשמה שהיא במוח, ובתפילין של יד הוא משעבד את גופו, ולכן הם מונחים כנגד הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, כדי שבזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. ועל כן כשקורא קריאת שמע ומתפלל בשעה שמשעבד להשם גופו ונשמתו, זוהי קבלת עול מלכות שמיים של אימה. כך מבארים תלמידי רבינו יונה, והעיון יעקב כתב ביור נוסף, שמלכות שמיים שלמה היינו בלי הפסק, שאם אינו נפנה תחילה יוכל לבוא לידי הפסק שיצטרך לצאת לצרכיו באמצע קריאת שמע או התפילה. מוסיפה הגמרא בתפתתו עמוד א', מה מעלת המקבל עול מלכות שמיים באופן הזה. אמר הפחייה בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל הנפנה לנקבה ונוטל ידה ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב, מחשיב לו הפסוק את הדבר כאילו בנה מזבח להשם והקריב עליו קורבן. דכתיב בתהילים חבב, הרחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. בפרק זה מזכיר דוד המלך לפני השם את מעשיו הטובים ומבקש שיצילו מרעה בזכותם. הפשט של הפסוק, כשאבוא לסובב את מזבח השם ולהקריב עליו קורבן, תחילה נקה את כפיים מכל אבון ולא כדרך הרשעים שמביאים עולות בידיים מלאות אבונות. אם כן, בדרשת הגמרא מן הפסוק, משמע שרחיצת כפיו נחשבת כהקרבת קורבן על גבי המזבח. אמר לרבה לרב חייא בר אבא, לא סבר למר, וכי אין אתה סובר שהנוהג כך נחשב אף כאילו טבל, דכתיב נאמר הרחץ בניקיון, משמע רחיצת כל הגוף, ולא כתב ארחיץ כפיי. וזה נאמר כך לדרוש שנחשבת לו רחיצת כפיו לקבל שכר כאילו טבל כל גופו. דנה הגמרא כיצד ינהג מי שאין לו מים לנטילת ידיים. אמר לי, אמר לו רבינה לרבה, חזי מה ראי צורבה מרבנן, ראה תלמיד חכם צעיר וחריף זה. דעתה ממערבה שהגיע מארץ ישראל ואמר מי שאין לו מים לרחוץ ידיו לקריאת שמע ולתפילה, מקנח ידיו באפר ובצרור, באבן קטנה ובקסמית כיסם של עץ. ורבינה הזכיר בדבריו שאותו תלמיד חכם בא מארץ ישראל, כיוון ששם המים באים רק מהגשמים ואינם מצויים כל כך. ועל כן שם הדווקא שם, נאמר הדין הזה שאין צריך לתרוח אחר מים. כך מסביר הבן יהוידע. אמר לי, אומר לו רבה לרבינה שפירקה אמר, יפה אמר אותו חכם, ראיה לדבריו, מי כתיב וכי כתוב בפסוק הרחץ במים? אלא נאמר רחץ בניקיון כתיב. משמע שאפשר לרחוץ בכל מידה דמנקי, בכל דבר שמנקה. אומר הראש, אכן באופן הזה אינו מברך על נטילת ידיים, אלא על נקיות ידיים. ואילו הגרא אומר בשם הרשב"א, שגם באופן זה מברך על נטילת ידיים. מוסיף רב הראיה לדבר דה רב חיסדא לייט. רב חיסדא היה מקלל אמן דמהדר המיה בעידנא תילותא. רב חיסדא היה מקלל את מי שמחזר אחר מים ליטול ידיו בשעה שהגיע זמן התפילה, שמה מתוך כך יעבור הזמן. אלא אם אין מים מזומנים לפניו צריך לנקות ידיו בכל דבר המנקה. מחלק את הגמרא בין קריאת שמע לתפילה בדין הזה. ואני מילי, ודברים אלו שאין לחזר אחר מים לנקות את ידיו נאמרו דווקא לקריאת שמע, כיוון שזמנה קבוע ויש לחשוש שמה יעבור הזמן ויתבטל מן המצווה, אבל לתפילה מהדר צריך לחזר אחר מים, שהרי זמנה כל היום ואין לחשוש שמה תעבור. והרשב"א מבאר חילוק אחר בין קריאת שמע לתפילה, שלקריאת שמע אין צריך לחזר אחר מים, כיוון שדברי תורה ואין מקבלים תומה, כמבואר לכמן בדף ב' לגבי בעל קרי שמותר ללמוד בתומתו, אבל לגבי תפילה, החמירו. ותוספות דדיבורה מתחיל אמן דמהדר, אמיה, מחקו את הגרסה אני מילי עד סיום הסוגיה, ונמצא שאין חילוק בין קריאת שמע לתפילה, ובשתיהן אין לחזר אחר מים. מבררת הגמרא ועד כמה, עד איזה מרחק צריך אדם ללכת ולחזר אחר מים לנטילת ידיו לתפילה? משיבה הגמרא עד מרחק של פרסה. אבל יותר מכך לא יטרחוהו. מכל מקום צריך לנקות ידיו בכל דבר המנקה קודם שיתפלל. מוסיפה הגמרא ואני מילי לקמי, ודברים אלו נאמרו לפניו, כלומר, במי שהולך בדרך והמים נמצאים לפניו בהמשך דרכו, אז מדובר שצריך להמתין מלהתפלל אם המים מצויים עוד פרסה. אבל אחורי, לחזור לאחוריו, אפילו שיעור מיל, שיעור רבע פרסה, אינו חוזר עבור מים. מסיימת הגמרא ומיני מן ההלכה הזו יש ללמוד, שדווקא שיעור מיל הוא די אינו חוזר לאחוריו, אבל פחות ממיל, חוזר לאחוריו. אז בכמה ראשונים מבואר שהשיעורים הללו נאמרו רק אם לא יעבור זמן תפילה עד שיגיע למים, אבל אם חושש שיעבור זמן תפילה, יתפלל מיד, כך פוסק השולחן ערוך. אורח חיים סימן צדי ב'. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף ט' ו' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת באופן האמירה של קריאת שמע. אומרת המשנה, קורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו את מה שמוציא מפיו, יצא ידי חובת קריאת שמע, אבל רבי יוסי אומר לא יצא. קרא את שמע ולא דגדג באותיותיה לפרשן היטב בשפתיו, ואין הכוונה שלא הזכיר כלל חלק מהאותיות והתיבות שבאופן זה ודאי לא יצא, אלא הפירוש הוא שלא ידגיש אותיות רפות ולהפך, או שיבליע עוד בחברתה, כגון שאמר וחרף, במקום וחרה אף, רבי יוסי אומר יצא ידי חובה, רבי יהודה אומר לא יצא. הקורא את שמע למפרע מן הסוף להתחלה, כגון ובשעריך ביתך המזוזות, או כמו שמסביר הרמב״ם, מהפך את סדר הפסוקים, לא יצא. קרא וטעה בקריאתו והמשיך בקריאת הפרשה, יחזור למקום שטעה ומשם יקרא שוב. והדין הזה הוא המשך לדין הקודם שלא יקרא למפרע, דהיינו, שאם יאמר הפסוק שטעה בו במקום שנזכר, ולא יחזור ויקרא משם ואילך, נמצא שקרא למפרע. והמאירי מוסיף שיש בדין הזה חידוש, שאף אם סיים את קריאת הפרשה חוזר לקרוא ממקום שטעה ואין בכך משום הפסק. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם המחלוקת במי שקרא ולא ישמיע לאוזנו. מבארת הגמרא מה איתה מדי רבי יוסי? מה טעמו של רבי יוסי הסובר שהקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו לא יצא? משום דכתיב בה שמע, משמע שתבטא התורה, אשמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. ותנא קמא אומר שאף אם לא ישמיע לאוזנו יצא סבר, שדורשים את המילה שמע ללמד שניתן לקרוא קריאת שמע בכל לשון שאתה שומע. בכל לשון שאתה מבין ואין צריך לקורא ככתבה בלשון הקודש דווקא. שואלת הגמרא ורבי יוסי הדורש שמע לעניין שצריך להשמיע לאוזנו, מאיכן נלמד שאפשר לקרוא את שמע בכל לשון? ושיבה הגמרא לרבי יוסי, תרתי שמע מינה. ניתן ללמוד מן הפסוק הזה את שני הדינים. כי גם אם נדרוש את שמע לעניין שקריאת שמע נאמרת בכל לשון, מכל מקום משמע גם שצריך להשמיע לאוזנו. מביאה הגמרא משנה נוספת בדין שצריך להשמיע לאוזנו. ומבררת כשיטת מי נאמרה המשנה. תנא נתם שנינו במשנה במסכת תרומות פרק א' משנה ב', חירש המדבר ואינו שומע, שבתחילה שמעת שלמד לדבר ואחר כך נתחרש, וחירש זה דינו כאדם בן דעת לגבי כל המצוות, מלבד דברים שצריכים שמיעת האוזן. לכתחילה לא יתרום תרומות ומעשרות כיוון שאינו שומע את הברכה שמברך על התרומה, ולמרות שלא נאמר בברכת התרומה שמע, כדי לדרוש שצריך להשמיע לאוזנו, כי הרי ברכה זו אינה מן התורה כלל כמבואר להלן, בכל אופן תקנו חכמים שצריך להשמיע לאוזנו כמו בקריאת שמע. לנוסח הברכה על התרומה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, להפריש תרומה ומעשר. כאמור בתוספתא. אם כן, חרש המדבר ואינו שומע לכתחילה לא יתרום תרומות ומעשרות, כיוון שאינו שומע את הברכה שמברך על התרומה. ומכל מקום, אם תרם תרומתו תרומה ואין צריך לחזור ולתרום. אבל חרש שאינו שומע ואינו מדבר, אין תרומתו תרומה אפילו בדיעבד. כמבואר שמה במסכת תרומות. מבררת הגמרא מן תנא מיהו התנא הסובר שחרש המדבר ואינו שומע בדיעבד אין. לכתחילה לא. אם כבר תרם אכן תרומתו תרומה אף שלא שמע את הברכה ולכתחילה לא יתרום. משיבה הגמרא, אמר רב חסדא רבי יוסי היא. דתנן ששנינו במשנתנו הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר לא יצא, מדייק רב חסדא. עד כאן לא כאמר רבי יוסי. לא מצינו כאן שאמר רבי יוסי שהקורא ולא ישמיע לאוזנו לא יצא אפילו בדיעבד. אלא לגבי קריאת שמע כיוון שחיובה מדאורייתא. אבל תרומה אף שהיא מן התורה, מצד עצמה אינה צריכה דיבור. ומה שצריך להשמיע לאוזנו, רק משום ברכה הוא, וברכה חיוב דרבנני. ובדינים דרבנן מודה רבי יוסי שאם לא ישמיע לאוזנו יצא בדיעבד. ולא בברכת על ימילתא, ועוד, אין חלות התרומה תלויה בברכה, שגם אם לא יצא ידי חובת הברכה, חלה התרומה. ועל כן סובר ברבי יוסי שבדיעבד אם לא ישמיע את הברכה לאוזנו, תרומתו תרומה. מבינה הגמרא עכשיו שרב חסדא העמיד את המשנה במסכת תרומות כרבי יוסי, כיוון שהבין שתנא קמא במשנתנו שהוא רבי יהודה, מתיר לכתחילה לקרוא בלא שמיעת האוזן. שואלת הגמרא, ממאי דרבי יוסי, מניין לך שהמשנה במסכת תרומות היא כרבי יוסי? דילמה, רבי יהודה היא. שמה היא כשיטת רבי יהודה, חולק על רבי יוסי במשנתנו וסובר, שהקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, יצא. ואמר גבי קריאת שמה נעמי, וסובר רבי יהודה גם לגבי קריאת שמה, שדווקא דיעבד אין, אם כבר קרא ולא ישמיע לאוזנו, אכן יצא ידי חובה, אבל לכתחילה לא, לא יקרא בלא להשמיע לאוזנו. ואם כן, המשנה במסכת תרומות היא כשיטתו שלכתחילה לא יתרום, אבל בדיעבד אם תרם, תרומתו תרומה. כלומר, הגמרא מקשה מה הכריח את רב חסדא להעמיד את המשנה במסכת תרומות כרבי יוסי, ולחלק בין דינים דאורייתא לדרבנן. הרי אפשר להעמיד את המשנה שם במסכת תרומות כרבי יהודה, ולומר שגם בקריאת שמע דאורייתא הוא סובר שבדיעבד יצא. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה, תדע, אביא לך ראיה שכך סובר רבי יהודה דקטני, שהרי שנינו את משנתנו בלשון הקורא את שמע, יצא. משמע דיעבד אין דווקא בדיעבד אם כבר קרא, אכן יצא, אבל לכתחילה לא, לא יקרא בלא להשמיע לאוזנו. דוחה הגמרא ואומרת אמרי, אמרו בני הישיבה לעולם רבי יהודה סובר שף לכתחילה, אין צריך להשמיע לאוזנו. היידה קטני הקורא, מה שנשנתה משנתנו בלשון הקורא, שמשמע שמדובר בדיעבד, זה כדי להודיע אחר כוחו די רבי יוסי. עד כמה מחמיר רבי יוסי דאמר שאם לא ישמיע לאוזנו אפילו בדיעבד נמי לו. בדיעבד גם כן לא יצא. דהי רבי יהודה שאם נאמר הקורא משום רבי יהודה, הרי לשיטתו, אפילו לכתחילה נמי יצא בלא להשמיע לאוזנו. אם כן יוצא לדברי רב חיסדא, שלרבי יהודה אין צורך בשמיעת האוזן אף לכתחילה בין בקריאת שמע ובין בברכות. ולרבי יוסי בקריאת שמע שמן התורה אינו יוצא גם לא בדיעבד, ובברכות שמדרבנן, לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אבל בדיעבד היא יצא. המשנה במסכת תרומות היא כשיטת רבי יוסי. מקשה על כך הגמרא מברייתא. במה יוקימת, כאיזו שיטה העמדת את המשנה שלכתחילה לא יתרום ובדיעבד תרומתו תרומה? כרבי יוסי, אם כך קשה ואלה דתניא מה ששנינו בברייתא, לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, בשפתיו בלא להשמיע לאוזנו. ובדיעבד, אם ברך יצא, מני? כשיטת מי היא הברייתא הזו? הרי אינה לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה. דהי כרבי יהודה, אם הברייתא הזו היא כשיטת רבי יהודה, אמר, הרי לדבריך, אמר רבי יהודה שאם לא ישמיע לאוזנו, לכתחילה נמי יצא. גם כן יצא ידי חובה. והיא כרבי יוסי, אם הברייתא הולכת כשיטת רבי יוסי? הרי לשיטת רבי יוסי, מדאורייתא, בדיעבד נמי לא יצא. ובברכת המזון, החיוב הוא מדאורייתא. כנאמר, ואכלת וסבת וברכת. אלא ודאי צריך לומר שלרבי יהודה במשנתנו רק בדיעבד יצא בלא שמיעת האוזן, ולכתחילה צריך להשמיע לאוזנו. ורבי יהודה הוא ששנה את הברייתא הזו לגבי ברכת המזון. ולפי זה גם המשנה במסכת תרומות המחלקת בין לכתחילה לדיעבד היא כשיטת רבי יהודה, ולא כפי שהסביר רב חיסדא שזה הולך לשיטת רבי יוסי. ומוסיפה הגמרא להקשות, שאף כרבי יהודה לא ניתן לפרש את המשנה במסכת תרומות. מקשה הגמרא אם כך שאין לפרש את המשנה במסכת תרומות כרבי יוסי, אלא מהי כשיטת מי ברצונך לפרשה, כשיטת רבי יהודה? ודיעבד דין לכתחילה לא, וכוונתו במשנתנו שרק בדיעבד אם לא ישמיע לאוזנו יצא, אבל לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אם כן קשה, אלא דתני, ברייתא זו ששנה, רבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, בנו של רבי שמעון בן פזי, ובספר יוחסין כתב בשם רשי שפזי הוא שם אישה, שהייתה אמו של רבי שמעון. כך גם בתוספות במסכת בבא בתרא דף קמ"ט, עמוד א' דיבור המתחיל רב. בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין נאמר שרבי יהודה בר פזי הוא שם של חכם. אם כן אומרת הגמרא, יש ברייתא ששנה רבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, חירש המדבר ואינו שומע, תורם לכתחילה אף שאינו יכול להשמיע את הברכה לאוזנו. מני? כשיטת מי הולכת הברייתא הזו? הרי היא אינה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי. ולא ייתכן שרבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי שנה את הברייתא הזו בעצמו, והוא חולק על רבי יהודה ורבי יוסי כיוון שהוא לא היה תנא, הוא היה רק המורה. דהי אומרת הגמרא שאם רבי יהודה היא, כי אם הברייתא הזו הולכת לשיטתו של רבי יהודה, האמר, הרי רבי יהודה אמר שדווקא בדיעבד אין, אכן יצא בלי להשמיע לאוזנו, אבל לכתחילה לא יעשה כן. והיא רבי יוסי, ואם זה הולך לשיטת רבי יוסי, האמר שאפילו בדיעבד נמי לא יצא. ובברייתא הזו נאמר שחרש המדבר ואינו שומע, תורם לכתחילה. אלא מתרצת הגמרא שיש דעה שלישית בדין הזה. לעולם דברי הברייתא שחרש תורם לכתחילה הם כדברי רבי יהודה. ואפילו לכתחילה נמי. וכוונת רבי יהודה במשנה שקורא את שמע ולא ישמע לאוזנו יצא, היינו אפילו לכתחילה. ולא קשיא, אין להקשות אם כן משנה לגבי ברכת המזון שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו ובדיעבד יצא. הדידי הברייתא לגבי חרש שאף לכתחילה אין צריך להשמיע לאוזנו היא שיטת רבי יהודה עצמו. ועד הרבי, הברייתא לגבי ברכת המזון המחלקת בין לכתחילה ובדיעבד, היא כשיטה שהביא רבי יהודה בשם רבו כמבואר בסמוך. וכאן מצינו ששנה רבי יהודה בשם רבו, דתנן, צריך לגרוס בו דתניה, רבי יהודה אומר משום רב לזר בן עזריה הקורא את שמה צריך שישמיע לאוזנו, שנאמר שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד ומשמע שצוותה התורה להשמיע את הדברים לאוזנו. אמר לו רבי מאיר, הרי הוא הכתוב אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. משמע אחר כוונת הלב, הן הדברים. עיקר הדבר תלוי בכוונת הלב, אפילו לכתחילה אין צריך שמיעת האוזן. וכיוון שרב לזר בן עזריה נקט בלשון צריך שישמיע לאוזנו, משמע שרק לכתחילה ככה דין. אבל בדיעבד יצא גם אם לא ישמיע לאוזנו. ואם כן את הברייתא לגבי ברכת המזון, שנה רבי יהודה בשמו. והמשנה במסכת תרומות שחרש לא יתרום לכתחילה ואם תרם יצא, זה כשיטת רבי יוסי במשנתנו. ובתרומה מודה רבי יוסי שאם תרם יצא בדיעבד, כיוון שהברכה היא רק מדברי חכמים. מסיימת הגמרא ואומרת, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לכך והשמעת לנו את דעת רבי מאיר, אפילו תימא רבי יהודה כרבי סבירה לי. תוכל לומר שרבי יהודה סובר כרבו רב לזר בן עזריה שלכתחילה צריך שמיעת האוזן, וכוונתו במשנתנו שהקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא בדיעבד. ולא קשה ואין להקשות על סתירת המשניות והברייתות, הרבי מאיר, הרבי יהודה. הברייתא שחרש תורם לכתחילה היא כרבי מאיר הסובר, שאין צריך להשמיע לאוזנו אפילו לכתחילה. המשנה במסכת תרומות והברייתא לגבי ברכת המזון שחילקו בין כתחילה לבין בדיעבד, הולכות כשיטת רבי יהודה. אם כן, לסיכום נמצא שיש שלוש שיטות בדין קרא ולא ישמיע לאוזנו. א', שיטת רבי יוסי שאפילו בדיעבד לא יצא. ב', שיטת רבי יהודה ורבו רב לזר בן עזריה שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו אבל בדיעבד יצא. ג', שיטת רבי מאיר שאפילו לכתחילה אין צריך להשמיע לאוזנו. מביאה הגמרא משנה נוספת באותו עניין ודנה כשיטת מי נאמרה. תנא נתם שנינו במשנה במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב' לגבי קריאת מגילת אסתר בפורים. הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש המדבר ואינו שומע. סתם חרש הוא חרש אינו מדבר ואינו שומע, אבל כאן מדובר בחרש המדבר ואינו שומע, שהרי הוא יכול לקרוא את המגילה. שוטה וקטן, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש, שוטה וקטן. ורבי יהודה מכשיר בקטן. ומשמע במשנה שדין חרש הוא כדין שוטה שנשנה יחד עמו ואינו כשר אפילו בדיעבד. מבררת הגמרא מן תנא מיהו התנא הסובר שחרש הקורא בדיעבד נמי לא יצא. ושיבה הגמרא אמר רב מתנא, משנה זוהי כרבי יוסי. הסובר ששמיעת האוזן מעכבת אף בדיעבד, אתנן שנינו במשנתנו, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, לא יצא. לא יצא משמעותו אפילו בדיעבד. ורב מתנא חולק על דעת רב חסדא ליל וסובר, שאין לחלק לרבי יוסי בן דאורייתא לדרבנן, ולכן במגילה אין יוצא מן החרש אפילו בדיעבד, אף שחיובה מדברי חכמים. כך אומרים תוספות הראש. שואלת הגמרא ממאי, מניין דמשנה זו במסכת מגילה רבי יוסי ודיעבד נמי לו ופירושה שחרש פסול לקרוא אפילו בדיעבד? דילמה, שמא נאמר רבי יהודה היא הסובר שקריאת שמה בדיעבד יצא אף לא ישמיע לאוזנו, ולכתחילה הוא דלא, כוונת המשנה שרק לכתחילה חרש לא יקרא את המגילה עד דיעבד, שפיר דמי, אבל בדיעבד אם קרא יוצאים בקריאתו ידי חובה. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אל תעלה על דעתך לומר כן דקטני חרש דומי ידי שוטה וקטן, שהרי חרש נשנה יחד עם שוטה וקטן, ומשמע שהם דומים בדיניהם. מה שוטה וקטן דיעבד נמי לו, אין יוצאים בקריאתם גם לא בדיעבד, אף חרש בדיעבד נמי לו, אין יוצאים בקריאתו גם לא בדיעבד. שבה הגמרא ושואלת ודיל מה כדי איתה ואה כדי איתה. שמה נאמר, זה כפי שהוא וזה כפי שהוא, כלומר, אין כוונת המשנה שחרש שוטה וקטן דומי בפסולם, אלא כל אחד כדינו, שוטה וקטן פסולים גם בדיעבד וחרש פסול רק לכתחילה, אבל בדיעבד הוא מוציא ידי חובה. וכשיטת רבי יהודה שבדיעבד יוצאים מדי חובה בלא שמיעת האוזן. משיבה הגמרא, וממצית לאוקמה כרבי יהודה, וכי יכול אתה להעמיד את המשנה הזו כרבי יהודה, והמדקתן היא סיפה. שנינו בסוף המשנה רבי יהודה מכשיר בקטן וחולק בזה על תנא קמא. מכלל דריש עליו רבי יהודה היא. מוכח שתחילת המשנה היא לא מדברי רבי יהודה. מנסה הגמרא לדחות את הראייה הזו ולהעמיד שוב את המשנה במסכת מגילה כרבי יהודה. שואלת הגמרא, למרות ששנינו בסיפה רבי יהודה מכשיר בקטן, עדיין יש לשאול ודיל מה שמה המשנה במסכת מגילה כולה רבי יהודה היא, כולה כשיטת רבי יהודה, ותרי גבני קטן, המשנה עוסקת בשני אופנים בדין קטן, וחסור מחסרה ואחי קטני, והמשנה הזו חסרה, וכך יש לשנותה. הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן, וכל אחד כדינו, השוטה פסול גם בדיעבד, וחרש וקטן פסולים לכתחילה, אבל כשרים בדיעבד. ומוסיפה המשנה, באמת דברים אמורים שקטן פסול לכתחילה בקטן שלא הגיע לגיל חינוך. היינו גיל 9 או 10, כמובן במסכת יום הדף פי בית עמוד א', אבל קטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחילה כשר, דברי רבי יהודה, שרבי יהודה מכשיר בקטן. עוברת הגמרא לדחות את עיקר דברי המקשה של רבי יהודה, יש חילוק בין לכתחילה לדיעבד. ומכאן והלאה הגמרא חוזרת על אותו מסע ומתן שהביאה לעיל בדף תתוו עמוד א', כדי לברר את שיטת רבי יהודה. במה יוקמת? כיצד העמדת את המשנה במסכת מגילה כרבי יהודה, המכשיר חרש בדיעבד? בדיעבד דין לכתחילה לא, ולפי זה פירוש דבריו במשנתנו, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא, היינו רק בדיעבד, אבל לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אם כן קשה, אלא דתניא ברייתא זו שנה רבי יהודה, ברי דרבי שמעון בן פזי, בנו של רבי שמעון בן פזי, חרש המדבר ואינו שומע, תורם לכתחילה אף שאין אוזניו שומעות את הברכה, מני כשיטת מי נאמרה הברייתא, לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי, מדוע? היא רבי יהודה היא, אם זה הולך לשיטת רבי יהודה, הרי לשיטתו דיעבד אין, לכתחילה לא. יצא בלא להשמיע לאוזנו, אבל לכתחילה לא לעשות כן. והיא רבי יוסי, הרי לשיטתו דיעבד נמי לא. גם בדיעבד לא יצא ידי חובה. ובברייתא נאמר שלכתחילה הוא תורם. אלא מה, אם מה ברצונך לומר שברייתא זו הסוברת שאין צריך שמיעת האוזן כלל, היא הולכת כשיטת רבי יהודה, וכוונתו במשנתנו, שאפילו לכתחילה נמי גם רשאי לקרוא קריאת שמע בלא להשמיע לאוזנו. אם כן קשה, להדתניא הברייתא זו ששנינו בה. לא יברך אדם ברכת המזון בליבו בשפתיו בלי להשמיע לאוזנו, ואם ברך יצא, מה אני כשיטת מי נאמרה? הרי אינה לא רבי יהודה ולא רבי יוסי. די רבי יהודאי, אמר, הרי לדבריך אמר רבי יהודה שאפילו לכתחילה נמי יצא, בלי להשמיע לאוזנו. די רבי יוסי, אמר רבי יוסי שאפילו בדיעבד נמי לא יצא. מכוח הקושיות הללו מתרצת הגמרא שיש דעה שלישית בדין הזה. לעולם הברייתא סוברת שחירש תורם לכתחילה רבי יהודאי, ואפילו לכתחילה נמי. וכוונתו במשנתנו שהקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא, הכוונה אפילו לכתחילה יצא. ולא קשיא, אין להקשות אם כן משנה את הברייתא לגבי ברכת המזון שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, וביד דיעבד יצא. מפני שעדי די ועדי רבי, הברייתא לגבי חירש היא שיטת רבי יהודה עצמו, הסובר שגם לכתחילה אין צריך להשמיע לאוזנו, והברייתא לגבי ברכת המזון המחלקת בין לכתחילה לדיעבד, היא כשיטה שאמר רבי יהודה בשם רבו רב אלעזר בן עזריה, כמובא בסמוך. המשנה במסכת מגילה שחירש פסול לקרות את המגילה היא כרבי יוסי, והכוונה שפסול אפילו בדיעבד. איפה מצינו שאמר רבי יהודה כך בשם רבו? דתניא, שנינו בברייתא אמר רבי יהודה משום בשמו שרב אלעזר בן עזריה קורא את שמע צריך שישמיע לאוזנו, שנאמר שמע ישראל ומשמע שצוותה התורה, שתשמיע לאוזנך מה שאתה מוצא מפיך. אמר לו רבי מאיר, הרי הוא אומר, הרי הכתוב אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. משמע אחר כוונת הלב, הן הדברים. עיקר הדבר תלוי בכוונת הלב, אפילו לכתחילה, אין צריך שמיעת האוזן, וכיוון שרב אלעזר בן עזריה נקט בלשון, צריך שישמיע לאוזנו, משמע שרק לכתחילה כך הדין, אבל בדיעבד יצא גם אם לא ישמיע לאוזנו. ואם כן את הברייתא לגבי ברכת המזון, שנה רבי יהודה בשמו. מסיימת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לכך והשמעת לנו את דעתו של רבי מאיר, אפילו תימא רבי יהודה כרבי סבירה לי, תוכל לומר שרבי יהודה סובר כרבו, רב אלעזר בן עזריה שלכתחילה צריך שמיעת האוזן, ובקריאת שמע הוא מכשיר רק בדיעבד, ואת המשנה במסכת מגילה יש להעמיד כשיטתו, וחירש פסול רק לכתחילה. ואותה משנה חסרה בלשונה ויש שני אופנים בדין קטן, כמו שביארה הגמרא ליל. ולא קשיא, אין להקשות עוד כשיטת מי נאמרו הברייתות לגבי חירש התורם לכתחילה ולגבי ברכת המזון. דעה כרבי יהודה, הברייתא מצריכה לכתחילה בברכת המזון שמיעת האוזן היא כשיטת רבי יהודה. דעה כרבי מאיר, הברייתא סוברת שחירש תורם לכתחילה היא בשיטת רבי מאיר. ומסקנת הגמרא כאן דומה למסקנת הסוגיה לעיל בדף ט"ו עמוד א'. פוסקת הגמרא הלכה במחלוקת הזו. אמר רב חיסדא, אמר רב שילה, בשמו של רב שילה, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רב אלעזר בן עזריה, שהקורא את שמע צריך להשמיע לאוזנו, והלכה כרבי יהודה במשנתנו, שהקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו, יצא. וצריך הנצרך רב שילה להשמיענו שהלכה כדברי שניהם, למרות ששניהם מודים שלכתחילה צריך להשמיע ובדיעבד יצא. מדוע צריך להשמיע את שניהם? דיה שמועין אני מהיה משמיענו רק שהלכה כרבי יהודה שקורא את שמע ולא שישמיע לאוזנו יצא, אבי אמינה הייתי אומר שלרבי יהודה אפילו לכתחילה יצא. ומה שנקטה המשנה, לשון יצא שמשמע שרק בדיעבד יצא, זה כדי ללמדנו, עד כמה מחמיר רבי יוסי החולק עליו ולשיטתו של רבי יוסי אפילו בדיעבד לא יצא. כמה שמלן, על כן השמיענו רב שילה, שהלכה כרבי יהודה שאמר משום רב אלעזר בן עזריה, שלכתחילה צריך שמיעת האוזן. ויהיה שמועין אני מהיה משמיענו רק שהלכה כרבי יהודה שאמר משום רב אלעזר בן עזריה, אבי אמינה הייתי אומר שכוונת רב אלעזר בן עזריה באומרו צריך שישמיע לאוזנו, צריך ואין לו תקנה. דהיינו שאם לא ישמיע לא יצא אפילו בדיעבד. כמה שמלן, על כן ישמיענו רב שילה עוד, שהלכה כרבי יהודה שבדיעבד אם קרה ולא ישמיע לאוזנו, יצא. מחלקת הגמרא בין קריאת שמע לשאר מצוות בדין שמיעת האוזן. אמר רב יוסף, מחלוקת התנאים אם הקורא ולא ישמיע לאוזנו יצא נאמרה דווקא בקריאת שמע, אבל בשאר מצוות בכל הברכות, לדברי הכל אם לא ישמיע לאוזנו לא יצא אפילו בדיעבד. דכתיב, בדברי משה לעם ישראל בערבות מואב ספר דברים פרק זך פסוק ט', הסקט ושמע ישראל. יש לדרוש מן הפסוק הזה שבכל אמירה של מצווה צריך להשמיע את הדברים לאוזנו. מייטי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ובדיעבד אם ברך, יצא מוכח שגם בשאר מצוות יש הסוברים שאם לא ישמע לאוזנו יצא, ולא כדברי רב יוסף. מכוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא שאכן לא כך אמר רב יוסף, אלא היא יתמר אחי יתמר, אם נאמרה שמועה זו בשם רב יוסף, כך היא נאמרה. אמר רב יוסף, מחלוקת התנאים אם ישמע לאוזנו יצא היא רק בקריאת שמע, כיוון דכתיב בה שמע ישראל, ודרש רב יוסי מן הפסוק הזה שאם לא ישמע לאוזנו לא יצא אפילו בדיעבד. אבל בשאר מצוות, בכל הברכות, אף אם לא ישמיע לאוזנו, לדברי הכל בדיעבד, יצא. אבל לכתחילה מודה רב יוסף שגם בשאר הברכות יש להשמיע לאוזנו, כמו ששנינו בברייתא לגבי ברכת המזון. וכן במשנה במסכת תרומות, בגמרא לעיל בדף ט"ו עמוד א'. מקשה הגמרא מדוע בכל הברכות יוצא בלא להשמיע לאוזנו, והכתיב הרי נאמר הסקט ושמע ישראל, משמע שצריך להשמיע לאוזנו, ואם לא ישמיע לא יצא אפילו בדיעבד. תרץ את הגמרא ההוא. הפסוק הסקט ושמע ישראל בדברי תורה כתיב, נאמר לעניין לימוד התורה כדרשת הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב'. מפסוק זה דורשת הגמרא שצריך אדם לחטט עצמו ולהצטער בעמל התורה, וממילא אין לדרוש את הפסוק לעניין שמיעת האוזן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף ט"ו עמוד א', הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא, קרא את שמע ולא דקדק באותיותיה אלא גמגם בהן. רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. פוסקת הגמרא הלכה בשתי המחלוקות הללו, אמר רב תבי, אמר רבי יושיע, הלכה כדברי שניהם להקל. הלכה כרבי יהודה המקל בעניין שמיעת האוזן וסובר שאם לא ישמיע לאוזנו יצא. והלכה כרבי יוסי המקל בעניין דקדוק האותיות וסובר שאם לא דקדק באותיותיה יצא. הביאה הגמרא מאמר נוסף מרבי תבי בשם רבי יושיע. ואמר רבי תבי, אמר רבי יושיע, ומה דכתיב? מהו שנאמר בספר משלי פרק למד פסוקים ט"ו וט"ז 3, אינה לא תסבענה שאול ועוצר רחם. בפירוש העניין שדברים אלו לעולם אינם מתמלאים, הקבר אינו שבע ממיתים, הרחם אינו שבע מבעילות, והארץ אינה שבעה מגשם, וכן האש אינה פוסקת מלשרוף. ולמרות שהדמיון בין שאול לרחם מפורש בפסוק שאינם שבעים לעולם, שאלת הגמרא היא מדוע נקט הכתוב דווקא בסדר הזה. וכי מה העניין, שואלת הגמרא, שאול קבר אצל רחם? אלא בא כתוב לומר לך שהם דומים זה לזה, מה רחם מכניס זרע ומוציא אחר כך את הולד, אף שאול מכניס האדם במיתתו ומוציא אותו לעתיד לבוא בתחיית המתים. ומוסיף רבי יושיע, ועל הדברים אלו קל וחומר, ומה רחם שמכניסים בו הזרע בחשאי בשקט ובהיחווה, מוציאים ממנו הולד בקולי קולות של שמחה, שאול שמכניסים בו את המת בקולי קולות של בכי ומספד וכי אינו דין, שמוציאים ממנו בקולי קולות. והקולות הללו, אומר רשי במסכת סנהדרין, דף צדי ב', הם של תקיעת שופר שתהיה לעתיד לבוא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מסיים את הגמרא מכאן מפסוק זה תשובה לאומרים, אין לתחיית המתים מקור מן התורה, שהרי רמוזה בו תחיית המתים. ואף שפסוק זה אינו מן התורה אלא בכתובים, הגמרא מכנה את כל הפסוקים בשם תורה, אומר היד רמה. ושם במסכת סנהדרין מביאה הגמרא עוד מקורות רבים לתחיית המתים מן התורה. דורשת הגמרא את המילה וכתבתם שבקריאת שמע. תנא רבי הושעיה, השנה רבי הושעיה ברייתא קמי דרבה, לפני רבה. נאמר בפרשת שמע וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. דהיינו שנכתוב במזוזה את הדברים שנאמרו בפרשה הזו וכן יש לכותבם בתפילין. דורשת הברייתא, המילה וכתבתם משמעה שתהיה כתיבה תמה ושלימה. יש ללמוד מכך שיהיה הכל בכתב, שצריך לכתוב בתפילין ובמזוזות את כל האמור בפרשה ואפילו צבאות, גם את הציוויים שבה כגון וכתבתם וקשרתם. והתיבה נדרשת כאילו כתוב וכתבתם בשתי תיבות. ואף שעניין פרשת קריאת שמע הוא קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, והציוויים האמורים בפרשה אינם חלק מהם, מכל מקום יש לכותבם כדי שתהיה הפרשה כתובה בשלימות. כך אומר המאירי. אמר לי, אמר לו רבה לרבי הושעיה, דאמר לחמני, אם ישאלך אדם מי הוא זה שסובר שצריך לכתוב את הצוואות הכתובות שם, אמור לו זו שיטת רבי יהודה. דאמר רבי יהודה במסכת סוטה דף י"ז עמוד א' לגבי סוטה, השוטה ממים מרים, שבמגילה בה צריך הכהן לכתוב את פרשת סוטה כדי למוחקה בתוך המים, הדינו שתעלות הכללות שבפרשה, דהיינו ייתן השם אותך להעלה ולשבועה, הרי הוא כותב, אבל צוואות את הציוויים שבפרשה כגון והשביע אותה הכהן אינו כותב. מדייק רבה, והתמוד הכתיב וכתב את העלות האלה. דווקא בסוטה סובר רבי יהודה שאינו כותב אף צוואות, כיוון שנאמר שם וכתב ולא הוכתבתם, אבל אחר כאן בתפילין ומזוזות הכתיב בהם הוכתבתם, משמע שיכתוב כתיבה תמה את כל האמור בפרשה, ועל כן אפילו צוואות נמי גם כן כותב, ונמצא שהברייתא מצריכה דרשה מיוחדת לחייב כתיבת צוואות, היא בשיטת רבי יהודה. מקשה הגמרא על דברי רבה, אתו תעמי דרבי יהודה, משום דכתיב ובכתב? וכי טעמו של רבי יהודה שבמגילת סוטה אינו כותב צוואות, זה בגלל שכתוב וכתב ולא וכתבתם? הרי בגמרא שם מבואר דתעמי דרבי יהודה הוא, טעמו של רבי יהודה משום דכתיב וכתב את העלות האלה, משמע שדווקא עלות אין אכן כותבם, אבל צוואות לא, ציוויים לא כותב. ומבואר שאם לא מיעוט זה, מסברה היינו לומדים מהמילה וכתב שצריך לכתוב הכל. ואם כן פרשת תפילין ומזוזות שאין בה מיעוט ודאי כותבה כולה. ומדוע צריך לדרוש מהמילה וכתבתם שכותב צוואות? אלא ודאי, אין להעמיד את הברייתא כשיטת רבי יהודה. תרץ את הגמרא, באמת הברייתא היא כשיטת רבי יהודה. ואף שהמילה וכתב לבדה משמעה שכותב הכל, מכל מקום יצטריך, צריך לגבי תפילין ומזוזות, את המילה וכתבתם כדי לרבות כתיבת צוואות. שאם לא כן, סל כדאי תחמינה מן היועלה בדעתך לומר, שכיוון שכתוב בסוטה וגם בתפילין ומזוזות לשון כתיבה, נילף נלמד בתפילין ומזוזות זירה שווה, כתיבה כתיבה מהתם, נלמד משם גזירה שווה מסוטה, מה אתם בסוטה עדינו? עלות אין, אכן כותבם, אבל צבאות לא, אינו כותבן. אף החנמי, גם כאן בתפילין ומזוזות צבאות לא, לא יכתוב. על כן כתב רחמנה, כתבה התורה וכתבתם להשמיענו שאפילו צבאות כותב. דורשת הגמרא את המילה ולימדתם שבקריאת שמה. תני שנה רב עובדיה ברייטה קמי דרבה לפני רבה, נאמר בפרשת ויהיה עם שמוע. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. דהיינו ציווי לקרוא פרשה זו בקריאת שמה, מה שמה מתיבת ולימדתם. שיהיה לימודך תם, שלם כי הלכתו, ולמדנו מכאן. שייתן רווח בין הדבקים, שיפריד בין שתי תיבות הדבוקות זו לזו. כגון תיבה מתחילה באותה אות שבה מסתיימת התיבה הקודמת לה. כי אם אינו מקפיד לתת רווח ביניהם, הוא הוגה את שתיהן כאות אחת. כפי שמפרט רבה להלן. אני רבה בתרי, ענה רבה אחרי רב עובדיה ופירש את שמועתו. הילו הן תיבות הדבוקות בקריאת שמה, כגון תיבות על לבבך, שאם אינו מפריד ביניהם נמצא כאומר, על לבבך מחסיר למד אחת, וכן על לבבכם, בכל לבבך, בכל לבבכם, איסב בשדך, ועבדתם מאירה, הכנף פתיל, אתכם מארץ. מבארת הגמרא מהשכרו של המדקדק באותיות קריאת שמה, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, כל הקורא קריאת שמה ומדקדק באותיותיה מצננים לו את חום הגיהינום, שנאמר בספר תהילים פרק סמחת, בפרס שדי מלאכים בתשלג בצלמון. בפירוש הפסוק, זו התורה שפירש הקדוש ברוך הוא בהר סיני לפני תלמידי החכמים שנמשלו למלאכים, ובתורה הם נשלגים בארץ צלמון, עתידה להצילם כשלג בגיהינום, שהוא ארץ חושך וצלמוות. דורש רבי חמא אל תקריא בפרס מלשון פריסה ושתיחת הדבר, אלא בפרש מלשון מפורש. אל תקריא בצלמון שהוא חושך אלא בצלמוות, דהיינו הגיהינום. וכך יש לפרש את הפסוק, אם תפרש היטב שדאי, דהיינו שתבדיל כראוי בין התיבות של קבלת מלכות שמיים בקריאת שמה, תזכה שמלכים בה, דהיינו שהתורה שבה מלכים עם לוחות תשלג ותצנן לך את הגיהינום. מביאה הגמרא שמועה נוספת מרבי חמא בן רבי חנינא. ואמר רבי חמא בר רבי חנינא, למה נסמכו בתורה אוהלים לנחלים ואיכן נסמכו? דכתיב בנבואת בלעם כשבירך את ישראל, ספר במדבר פרק כ"ד פסוק ו', כי נחלים ניטיו כגנות עלי נער, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. לומר לך, מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, שהרי טובל במימיהם ניטר מטומאתו? אף אוהלים שהם בתי המדרשות שעוסקים בהם בתורה, מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זהו תלמוד תורתנו בדפים י' ותתוו במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי. התואם את התפשיל אינו צריך לברך עד רביעית, כיוון שאין כוונתו, אלא לטעום. אז אינו צריך לברך אפילו אם תואם הרבה מכמה קדרות. ולכן הלועס לתינוק אינו צריך לברך אפילו אם לא יסרבה, וכיוון שאינו צריך לברך אסור לו לברך, שהיא ברכה לבטלה. השרוי בתענית יכול לטעום כדי רביעית ובלבד שיפלוט. ביום הכיפורים ובתשעה באב אסור לטעום אפילו פחות מרביעית, ואפילו אם יודע שיוכל לעמוד על עצמו שלא יבלע כלום. יש מחמירים שלא לטעום בכל תעני ציבור, וכתב הרמ"א שכך נוהגים. קודם התפילה צריך לרחוץ ידיו במים אם יש לו, ואם אין לו צריך לחזור אחרי אימת פרסה, ודווקא כשהוא הולך בדרך והמים נמצאים לפניו. אבל אם צריך לחזור לאחריו למקום מים, עד מיל חוזר יותר ממיל אינו חוזר, ואם יתיירא שיעבור זמן תפילה, ינקה ידיו בצרור או באפר או בכל דבר המנקה. הקורא קריאת שמע צריך להשמיע לאוזניו, אם לא ישמיע לאוזנו יצא, ובלבד שיוציא בשפתותיו. אבל אם ירר בליבו לא יצא, שירור אינו כדיבור, אף על פי שמצווה לדקדק באותיותיה כרעה ולא דקדק בהן יצא. במה דברים אמורים שיזכיר כל התיבות והאותיות? אלא שלא נתן רווח בין הדבקים, או שלא יתיז את הזין של תזכור וכדומה. אבל אם לא יזכיר את כל התיבות והאותיות, לא יצא. ולכתחילה ייזהר מאוד לדקדק באותיותיה. הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא במה דברים אמורים בשינה סדר הפסוקים או התיבות. אבל אם יקדים פרשה לפרשה, אף על פי שאינו רשאי, יצא. לפי שאינה סמוכה לבתורה, אלא חכמים סדרוה. כל הברכות כולן צריך שישמיע לאוזנו מה שהוא אומר, ואם לא ישמיע לאוזנו יצא, ובלבד שהוציא בשפתיו. ואם אחמת חולי או אונס אחר אינו יכול לברך יערר בליבו, והקדוש ברוך הוא יקבע לו שכר עבור זה, אבל אינו יוצא בכך ידי חובתו. ולכן כשיסתלק האונס, אם עדיין לא ניתקל המזון, יברך ברכת המזון. הכותב בדברי תורה, אף על פי שאינו קורא, צריך לברך, ולמעשה הסכימו האחרונים, שלא לסמוך על דעת השולחן ערוך לברך על הכתיבה לבדה, שהוא רק מהרר בדברי תורה, אלא ראוי לכל כותב בדברי תורה שיוצאים מפיו קצת תיבות להינצל מברכה לבטלה. אלא אם כן יאמר את הפסוקים של ברכת כהנים, או ברייתא של אילו דברים אחר הברכה, כמו שנוהגים. זהו השונה הלכות שלנו, ועוד פינה אחת של משנה יומית, לפני שנחתום בסייעתא דשמיא שיעור דפינו היומי, עם שאלות לשינון וחזרה. במשנה היומית אנחנו בסדר זרעים, מסכת דמאי, פרק שני, משנה א'. ואלו הדברים המפורטים להלן, אם נלקחו מעם הארץ מתסרין דמאי, חייבים במעשרות של דמאי, בכל מקום, אפילו מכזיב ולהלן, שחזקה שבאו מהמקומות שכבשום עולי בבל. הדבילה, עיגולי תאנים דרוסות ודבוקות, והתמרים מן תמרים שאין כמותם, אלא בארץ ישראל, והחרובים מן חרובים מיושרים ונעים מאוד. האורז מן אורז לבן, והכמון מן צמח תבלין. האורז שבחוץ על הארץ, הגדל בחוץ לארץ, כל המשתמש ממנו אפילו בארץ ישראל פטור ממעשר של דמאי, לפי שהוא ניכר ולא יבואו להחליפו באורס של ארץ ישראל. משנה ב', המקבל עליו להיות נאמן, עם הארץ המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות שלא יהיו פירותיו דמאי, מעשר את מה שהוא אוכל. צריך לקבל על עצמו לעשר כל מה שלוקח מעמי הארץ לאכילתו, ואין צריך לומר את שהוא אוכל מפירות שדותיו, ואת שהוא מוכר מפירות שדותיו, ואת שהוא לוקח על מנת למכור, ואינו מתארח אצל עם הארץ החשוד על המעשרות שלא יאכל ולא ישתה אצלו. וצריך לקבל את הדברים הללו ברבים, היינו בפני שלושה אנשים. רבי יהודה אומר, אף המתארח אצל עם הארץ נאמן, כלומר, מתחילה אינו נאמן עד שיקבל עליו שלא יתארח אצל עם הארץ. אבל אם עבר ויתארח, אינו מפסיד בזה את נאמנותו. אמרו לו חכמים, על עצמו אינו נאמן, כיצד יהיה נאמן על של אחרים? עדיין אינו נאמן על עצמו, כלומר, על מה שהוא אוכל או מוכר בביתו עד שיביא עדים שהוא נוהג לעשר הכל. אז כיצד נאמין לו על מה שהוא אכל אצל עם הארץ שיתארח אצלו, שהיה מאוסר, והרי חשוד עם הארץ להגיש לו דברים שאינם מאוסרים? משנה ג', המקבל עליו להיות חבר, אינו מוכר לעם הארץ לח ויבש, ואינו לוקח ממנו לח, ואינו מתארח אצל עם הארץ, ולא מערכו אצלו בכסותו. נסביר, המקפיד על דיני תומה ומאכליו ובגדיו בחזקת תאריים, כמו שביארנו, אינו מוכר לעם הארץ לח ויבש, לא דברים לחים ולא דברים יבישים, לפי שעם הארץ בחזקת תמהו, ומתמם ואסור לגרום תומה לחולין בארץ ישראל. ואינו לוקח ממנו לח דברים לחים שבחזקת מהימם, אבל דברים יבישים מותר לו לקחת אצלו שאין אוכלין מקבלים תומה, אלא אם כן באו עליהם מים ומשקים אחרים שמכשירים אותם לקבל תומה. ונאמן עם הארץ לומר שעדיין לא הוכשרו לקבל תומה, אבל לא נאמן לומר שהוכשרו אבל לא נטמאו. ואינו מתארח אצל עם הארץ אפילו עם יסר פירותיו שהם היתמה אצלו, ולא מערכו אצלו, אינו מערך את עם הארץ בביתו בכסותו, כשעם הארץ לבוש בבגדיו, לפי שבגדי עם הארץ טמאים תומת מדרס, ושמה ישבה עליהם אשתו נידה. רבי יהודה אומר, אף לא יגדל בהמה דקה, אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, לפי שדרכה לראות בשדות אחרים, ולא יהיה פרוץ בנדרים, לא ירבה לנדור, שסופו לבוא לידי חילול נדרו. ובשחוק, לא ירבה בשחוק, ששחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם להערבה, כאמור במסכת אבות. ולא יהיה מטמא למתים שלו לצורך, הוא משמש בבית המדרש, יהיה משמש חכמים כדי ללמוד מהם, וכל הדברים הללו אף הם ממידת הפרישות. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא באו אלו לכלל. לא באו לכלל חברות, שאין עניינים אלו נוגעים כלל לעניין טהרות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י' ד' ות' ו' במסכת ברכות, עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למד. שאלה ראשונה, האם יכול להפסיק בשלום באמצע הלל ומדוע? שאלה שנייה, מי ששרוי בתענית, האם יכול לטעום ומהי הטעימה הזו? שאלה שלישית, באיזה אופן יכול לומר שלום קודם התפילה ובאיזה אופן אינו יכול? שאלה רביעית, מדוע קדמה והיה אם שמע הלוי אומר? שאלה חמישית, מה סבר רב בעניין הקדמת קריאת שמע לתפילין? שאלה שישית, מה אמרו לה על מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין? שאלה שביעית, מה יעשה מי שאין לו מים לרחוץ ידיו קודם התפילה? שאלה שמינית, האם צריך לחזר אחר מים לקריאת שמע ומדוע, והאם צריך לחזר לאחוריו כשמחפש מים לתפילה? שאלה תשיעית, הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו, האם יצא ומדוע? שאלה אחרונה, מה הדין בקרה ולא דקדק באותיותיה ואיך נפסקה ההלכה? אם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים י' ד' ות' ו', להיום יום שישי כ' בטבת, ערב שבת קודש פרשת שמות. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים י' ד' ות' ו' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע חדש וטוב הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססרנו לשמחה, יום ראשון חב ב' בתיבת תשפ"א, ונלמד דף ט"ז במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.